שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בסוף פרק תפילת השחר בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נעסוק בתפילת הדרך, זה קשור למה שסיימנו איתו את השיעור אתמול. בחלק השני נחזור למשנה ונעסוק בכיוון שצריך לכוון אליו כשמתפללים, ובצורך לרדת מהחמור בשביל להתפלל בעמידה. בחלק השלישי נראה את המשנה הבאה, וזה לגבי החיוב של יחיד בתפילת מוסף. אז נתחיל בחלק הראשון, שזה כאמור לגבי תפילת הדרך. למה זה מוזכר כאן? כי אתמול הזכרנו שאדם שולך במקום סכנה ומתפלל תפילה קצרה, אז עכשיו מזכירים עוד תפילה שמתפללים כשהולכים בדרך, וזה תפילת הדרך. אז לגבי תפילת הדרך נראה ארבעה דברים. דבר אחד זה מקור החיוב, דבר שני זה מה הנוסח, דבר שלישי זה מתי מתפללים, ודבר רביעי זה איך מתפללים. אז הדבר הראשון זה מקור החיוב. הגמרא מביאה שאליהו אמר לרב יהודה שלפני שאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. מה הכוונה הימלך בקונך? בפשטות הכוונה היא לבקש רשות. איך מבקשים רשות? אומר רבי יעקב, בשם רב חיסטה מתפללים תפילת הדרך. אז זה המקור לתפילת הדרך. עכשיו לגבי הנוסח, הגמרא מביאה נוסח מאוד דומה לנוסח שאנחנו אומרים היום, יהי רצון וכולי, שתוליכני לשלום וכולי. אבל הנוסח שהגמרא הביאה נאמר בלשון יחיד, שתוליכני לשלום. הבאי מתקן את זה ואומר שצריך לשתף את עצמו עם הציבור, לכן אומרים את זה בלשון רבים, שתוליכנו לשלום. זה לגבי הנוסח. הדבר הבא זה לגבי מתי מברכים. הגמרא מפצלת את זה לשתי שאלות, ממתי מברך ועד מתי מברך. אז ממתי הכוונה היא מאיזה שלב של הדרך הוא מברך? אומרת הגמרא, כשהוא כבר מתחיל ללכת, כלומר לא לפני שהוא יוצא, אלא אחרי שהוא כבר יצא. עד מתי מברך? הבהג מפרש שהכוונה היא איזה מינימום של מרחק צריך בשביל להתחייב. בשביל להתחייב בתפילת הדרך, והתשובה היא פרסה. אז זה לגבי מתי מברכים, והדבר הרביעי והאחרון לגבי זה זה איך מברך. רב חיסט אומר שהוא צריך לעצור ולעמוד ולומר, רב ששת אומר שלא צריך לעצור אלא גם תוך כדי הליכה, אבל מסופר שכשרב ששת היה עם רב חיסטה, אז כיוון שרב חיסטה נעמד, גם רב ששת נעמד. עד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל בערך בשליש העליון של עמוד א', והוא מחזיר אותנו למשנה. במשנה כתוב שמי שנמצא בדרך, למשל על חמור, והוא צריך להתפלל, אז אם הוא יכול לרדת, אז הוא צריך לרדת ולהתפלל. אם הוא לא יכול לרדת, אז הוא ימשיך להתפלל כשהוא על החמור, אבל הוא יכוון את פניו לכיוון בית המקדש. אם גם את זה הוא לא יכול, אז לפחות את ליבו יכוון לבית המקדש. זה מה שכתוב במשנה, ואפשר לומר שבעצם יש כאן שני נושאים. נושא אחד זה עצם זה שהוא יכול להתפלל על החמור והוא לא חייב לרדת. זה דבר אחד. נושא שני זה שכשהוא מתפלל על החמור או כשהוא יורד, לאן הוא מכוון את הפנים שצריך לכוון לכיוון ירושלים. אלה שני הנושאים, ועכשיו לגבי זה נראה עוד שלוש ברייתות. הברייתה הראשונה והשלישית עוסקות בנושא הראשון של תפילה על החמור שלא צריך לרדת. הברייתה השנייה עוסקת בכיוון הפנים, לכן בשביל האחד נתחיל דווקא בברייתה השנייה ואז נראה את הראשונה והשלישית. אז הברייתא השנייה לגבי הכיוון ממשיכה את מה שהמשנה אמרה, היא רק מפרטת יותר. קודם כל היא מביאה עוד דוגמה לאדם שלא יכול אפילו לכוון את פניו לכיוון ירושלים, וזה אדם סומה שלא יודע איפה ירושלים, אז גם הוא מכוון את ליבו. דבר שני אומרת לגבי אדם שכן יכול לכוון את הפנים או את הגוף בכיוון הנכון, היא מפרטת יותר לגבי מהו אותו כיוון. כלומר במשנה כתוב שהכיוון הוא פשוט לכיוון בית המקדש. בברייתא לעומת זאת יש היררכיה, מי שנמצא בחול מכוון לארץ ישראל, מי שנמצא בארץ ישראל מכוון לירושלים, בירושלים מכוון לבית המקדש, בבית המקדש לקודש הקודשים, ובקודש הקודשים לכפורת. זה לגבי הנושא של הכיוון. עכשיו נראה עוד שתי ברייתות לגבי הנושא של תפילה על החמור או לרדת ולהתפלל בעמידה. אז כאמור במשנה כתוב, אם הוא לא יכול לרדת, הוא מתפלל על החמור. עכשיו גם במשנה ברור שעדיף כן לרדת, כלומר תפילה בעמידה היא יותר טובה, רק אם אין ברירה, אז הוא מתפלל על החמור. עכשיו נראה שתי ברייתות שעוסקות במצבים שבהם יש מתח בין העדיפות להתפלל בעמידה, לבין איזשהו דבר אחר. דבר אחד זה כוונה, דבר שני זה סמיכת גאולה לתפילה. כלומר בעצם נראה שתי שאלות, בברייתה אחת נראה שאלה מה עדיף, כוונה יותר גדולה או תפילה בעמידה, בברייתה השנייה נראה שאלה מה עדיף, סמיכת גאולה לתפילה או תפילה בעמידה. אז נתחיל בברייתא הראשונה, מה עדיף, תפילה בעמידה או כוונה? באיזה מקרה מדובר? מדובר באותו אדם שרוכב על חמור, מבחינה טכנית באמת הוא כן יכול לרדת ולהתפלל, אבל הוא כל הזמן יחשוב על זה שהוא מתעכב עכשיו בדרך וזה פוגע לו בכוונה. מחדש רבי שבמצב כזה עדיף שיתפלל על החמור בישיבה ויהיה לו יותר כוונה, מאשר שיעמוד ויהיה לו פחות כוונה. זו דעת רבי, לעומת זאת הנקמה אומר שעדיף שירד ויתפלל בעמידה, אבל האמוראים פסקו כמו רבי, שהוא ממשיך לשבת על החמור בשביל לכוון יותר. אפשר לחשוב על נפקמינות למי שנוסע היום באוטובוס או במטוס והוא צריך להתפלל, האם לעמוד ולכוון פחות או לשבת ולכוון יותר. אז זאת ברייתא אחת שכאמור עוסקת בשאלה מה עדיף, כוונה גדולה יותר או להתפלל בעמידה. הברייתא השנייה מעלה את השאלה מה עדיף, סמיכת גאולה לתפילה או תפילה בעמידה. באיזה מצב השאלה הזאת עולה? זה קורה לגבי אדם שיוצא מוקדם מהבית, כלומר לפני זמן קריאת שמע, והוא יודע שאת 18 הוא לא יוכל להתפלל בעמידה. למה? או כי יוצא לדרך והוא יהיה על חמור, או להבדיל כי הוא הולך להעביר שיעור, כמו שנראה בהמשך. והשאלה היא מה הוא עושה? האם עדיף שגם את 18 הוא יתפלל בדרך, וכך הוא עושה קריאת שמע ו-18 ביחד, אבל את 18 הוא לא עושה בעמידה, אלא בישיבה, או שעדיף שהוא יפצל ביניהם, ואת 18 הוא יעשה עוד לפני שהוא יצא לדרך, כי מדובר שהזמן של תפילה כבר הגיע, רק הזמן של קריאת שמע עוד לא הגיע, ואז יוצא שהוא הרוויח 18 בעמידה, אבל הוא הפסיד סמיכת גאולה לתפילה. אז זאת ההתלבטות, שוב, מה עדיף? האם עדיף לעמוד ב-18 או לסמוך גאולה לתפילה? איפה ההתלבטות הזאת עולה? היא עולה בשני דברים. דבר אחד זה בברייתא, לגבי אדם שיוצא לדרך מוקדם. דבר שני, כאמור להבדיל, לגבי רבנים שיוצאים מוקדם להעביר שיעור. אז נראה את הברייתא, ואז נראה את הסיפור על הרבנים. אז בברייתא, כאמור, מדובר באדם שיוצא מוקדם לדרך, ויש מחלוקת תנאים בין תנא קמא לבין רבי שמעון בן אלעזר. תנא קמא אומר שעדיף שיתפלל קודם כל 18 בבית, ובהמשך יתפלל על החמור רק את קריאת שמע, אפילו שעל ידי זה יוצא שהוא לא סומך גאולה לתפילה, אלא הוא מקדים את התפילה לפני קריאת שמע וגאולה. זו דעת תנא קמא, וכך באמת נהגו אבו עדי שמואל ולוי. לעומת זאת רשב"א אומר שעדיף שיסמוך גאולה לתפילה, אפילו שעל ידי זה יוצא שהוא מתפלל 18 בישיבה על החמור. אז עוד פעם תנא קמא אומר שעדיף שקודם כל יתפלל בשביל שלא יתפלל על החמור, אפילו שעל ידי זה הוא לא סומך גאולה לתפילה. רשב"א אומר שעדיף לסמוך אפילו שעל ידי זה הוא מתפלל על החמור. זה המקרה בברייתא של המתח בין סמיכת גאולה לתפילה לבין לעמוד ב-18, ועכשיו כאמור יש עוד מקרה שבו המתח הזה עולה, וזה לגבי הרבנים שהיו יוצאים להעביר שיעור. הנוהג שם היה שהשיעור מתחיל מאוד מוקדם, עוד לפני זמן קריאת שמע, ותוך כדי השיעור התלמידים היו יוצאים אחד אחד להתפלל והיו חוזרים לשיעור. אז התלמידים מסודרים, השאלה היא מתי הרב שמעביר את השיעור יתפלל בעצמו, הרי הוא לא רוצה להפסיק את השיעור באמצע ולבטל את כולם מתורה, הוא גם לא רוצה לעמוד תוך כדי השיעור ואז להטריח את כולם לעמוד, אז מה הוא יעשה? בעצם עולה אותה שאלה כמו לגבי אדם שהולך לדרך על החמור. אפשרות אחת זה שהוא יתפלל 18 לפני השיעור, ואז תוך כדי השיעור, תוך כדי שהמתורגמן חוזר על מה שהרב אמר, הרב יאמר קריאת שמע, כך הוא ירוויח תפילה בעמידה, אבל הוא פספס את הסמיכה של גאולה לתפילה. אפשרות שנייה זה שגם את התפילה הוא יעשה תוך כדי שהמתורגמן מדבר, אבל הוא יעשה אותה בישיבה בשביל לא להטריח את כל התלמידים לעמוד, ואז הוא הרוויח סמיכת גאולה לתפילה, אבל הוא הפסיד תפילה בעמידה, אלא הוא מתפלל אותה בישיבה. זאת השאלה, וזה בעצם בדיוק אותה השאלה לגבי אדם שיוצא לדרך על החמור, והגמרא מספרת על הפתרון של שלושה רבנים. מצד אחד, מריימר ומרזוטרה הציעו פתרון שלישי, שהוא לא אחד משתי הפתרונות שאמרנו, וזה פשוט לאחר את השיעור, כלומר הם ארגנו לעצמם מניין פרטי בבית, התפללו והגיעו לשיעור קצת מאוחר. זה פתרון פשוט לכאורה, החיסרון הוא שזה מאחר את השיעור, לכן רב אשי לא רצה לעשות את זה, ממילא הוא היה צריך לבחור אחת משתי האפשרויות שהזכרנו, והוא בחר באפשרות השנייה, כלומר גם את קריאת שמע וגם גם את 18 הוא אמר תוך כדי השיעור כשהמתורגמן מדבר, כלומר זה בעצם כמו שרשב"א אמר בברייתא ולא כמו שתנא קמא וכמו שאבו עדי שמואל ולוי נהגו. רב אשי הסביר שהוא לא רצה לעשות כמוהם כי הוא לא מצא שהזקנים ממנו עשו כמו שהם עשו להקדים את 18 לפני קריאת שמע. עד כאן לגבי המתח בין הצורך בעמידה לבין דברים אחרים כמו כוונה וסמיכת גאולה לתפילה, ועד כאן בעצם החלק השני של השיעור. החלק השלישי של השיעור מתחיל במשנה בתחתית עמוד א', את החלק הזה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון, שהוא השלב העיקרי, נדבר על החיוב להתפלל מוסף ביחידות. בשלב השני, שיובא אגב השלב הראשון, נדבר על מצבים שבהם אנשים מתפללים פעמיים תפילה. אז נתחיל בשלב הראשון לגבי החיוב של תפילת מוסף. האם יחיד צריך להתפלל מוסף? כלומר, ברור למשנה שבבית כנסת חייבים להתפלל מוסף. השאלה היא מה לגבי יחיד? אז לגבי זה המשנה מביאה שלוש דעות. רבי אלעזר בן עזריה אומר שיחיד תמיד פטור ממוסף, לא משנה אם יש בית כנסת בעיר, אין בית כנסת בעיר, יחיד תמיד פטור. מצד השני, חכמים אומרים שגם יחיד תמיד חייב במוסף. ובאמצע יש לנו דעת רב יהודה בשם רבי אלעזר בן עזריה, שהוא אומר שזה תלוי. אם באותו עיר יש מניין שמתפללים מוסף, וכרגע אותו יחיד לא יכול להצטרף אליהם, אז בבית שלו הוא פטור מלהתפלל מוסף. אבל אם אין באותו עיר מניין שמתפלל, אז הוא צריך לתפוס אחריות, והוא צריך להתפלל גם ביחידות. אז אלה הדעות, עוד פעם רבי אלעזר בן עזריה אומר שרק במניין, חכמים אומרים שבכל מקרה, ורבי יהודה אומר שאם יש מניין באותו מקום הוא פטור, אבל אם אין, אז הוא צריך להתפלל. עד כאן הדעות, עכשיו נראה מה הלכה. אז לגבי רבי אלעזר בן עזריה, אין דעה שפוסקת כמוהו. לגבי רבי יהודה או חכמים, הגמרא מביאה אוסף של אמוראים לכאן ולכאן. אז כי רבי יהודה פסקו רבי חייא ברב, רבי חייא ברבין, שאומר שגם שמואל כך עשה, וגם בהמשך כתוב שרבי יצחק ברב דימי בשם רב עשה כך. זה כרבי יהודה. כי חכמים, רבי ינאי פסק, הוא אמר את זה לרבי חנינא קרא, וגם רבי יוחנן העיד על רבי ינאי שהוא באמת ראה אותו מתפלל פעמיים, והוא הבין שהוא התפלל שחרית ומוסף, אפילו שבאותו מקום היה גם עניין שהתפלל מוסף. כלומר, הוא פסק, כמו חכמים, שתמיד היחיד צריך להתפלל. אז זה לגבי מוסף, ובזה סיימנו את השלב הראשון של החלק הזה של השיעור. עכשיו, בערך בשליש העליון של עמוד ב', נראה את השלב הבא, ובזה נסיים. מקודם הזכרנו שרבי יוחנן ראה את רבי ינאי מתפלל פעמיים, אז כיוון שהבאנו את זה, הגמרא מספרת עוד סיפור על מישהו שהתפלל פעמיים, ולא כי הוא התפלל שחרית ומוסף, אלא הוא התפלל פעמיים את אותה תפילה, וזה רבי חייא בר אבא. אז רבי זרע ראה את זה וניסה להבין למה, אז רבי זרע עצמו הציע שתי הצעות ודחה אותן. הצעה הראשונה שהוא הציע זה שאולי הוא לא כיוון בפעם הראשונה, לכן הוא התפלל שוב, אבל רבי זעיר דחה את זה, כי הרי מי שיודע שהוא לא יוכל לכוון, אז שלא יתפלל בכלל, אז לא סביר שרבי חייא יתפלל ובכל זאת לא כיוון. לכן רבי זעיר הציע הצעה שנייה למה רבי חייא יתפלל שוב, וזה שהוא אולי הוא שכח יעלה ויבוא. אבל גם את זה דחה רבי זעיר, כי הרי יש ברייתא שאומרת שאדם ששכח יעלה ויבוא, אפילו בשחרית, הוא לא חוזר. למה הוא לא חוזר? כי יכול לומר את זה במנחה. אז שוב חוזרת השאלה, למה רבי חייא התפלל פעמיים? זה לא מסתדר לא אם הוא לא כיוון, ולא אם הוא שכח יעלה ויבוא. ענה לו רבי חייא, הצעה השנייה שלך היא הנכונה, כלומר באמת שכחתי יעלה ויבוא, ולכן התפללתי שוב, ומה שבברייתא כתוב שלא חוזרים, זה לגבי השליח ציבור, ששם הקלו גם כי אחרי זה יכול לומר את זה בתפילה הבאה, וגם כי יש טרחה לציבור, לכן שם הקלו, אבל ביחיד צריך לחזור. זאת הסיבה שרבי חייא התפלל פעמיים, כי הוא שכח יעלה ויבוא. עכשיו, כיוון שהזכרנו את זה, נעיר עוד שתי הערות לגבי כששוכחים יעלה ויבוא. דבר אחד, כשהוא מתפלל פעמיים, הוא צריך לחכות קצת בין שתי התפילות, כדי שתתכונן או תתחולל עליו דעתו, כלומר שיהיה לו כוח לכוון עוד פעם. דבר שני, הגמרא מוסיפה שאומנם יחיד ששכח כן צריך לחזור, אבל אומר רב, וכך גם פוסקים להלכה, בערבית הוא לא צריך לחזור. למה? כי קידוש החודש לא היה בלילה, אלא ביום. זה מה שאומר רב. המאמר ניסה להקביל את זה שזה דווקא בלילה הראשון של ראש חודש, כשיש שני ימים של ראש חודש, כי הוא יוכל לומר את זה ביום אחרי, אבל רב אשי אמר, מה פתאום? הרי רב הסביר כי אין קידוש החודש בלילה, לא משנה אם זה ביום הראשון או ביום השני. עד כאן לגבי מי ששוכח יעלה ויבוא. נחזור עוד פעם על המסקנות שיוצאות מכאן. אם השליח ציבור בחזרת השץ שכח, אז הוא לא חוזר אם זה בערבית או בשחרית. במנחה הוא כן חוזר, כי כבר אין לו עוד תפילה לומר את זה. אם יחיד שכח, אז בערבית הוא לא חוזר, בשחרית ומנחה הוא חוזר. על זה נוסיף שיש עוד דין, שאם היחיד הזה הוא במניין, אז כיוון שהוא יכול לשמוע מהשליח ציבור, אז הוא לא צריך להתפלל עוד פעם בעצמו, אלא יכול לשמוע מהשליח ציבור, אבל הפוסקים כתבו שלא יעשה את זה, כי סביר שלא ישמע את כל חזרת השץ. עד כאן לגבי תפילה פעמיים בשכח יעלה ויבוא, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. בזה ברוך השם הגענו לסוף הפרק, הדרן הלך פרק תפילת השחר, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על תפילת הדרך, ראינו שהמקור זה אליהו שאמר לרב יהודה, הנוסח אמרנו לפי הבאי זה בלשון רבים, ממתי זה כשהוא כבר התחיל בדרך, וצריך דרך של פרסה, ויש מחלוקת האם הוא אומר את זה במעומד או מהלך. זה החלק הראשון. החלק השני היה לגבי זה שאם הוא על החמור, הוא צריך לרדת. אם הוא לא יכול לרדת, הוא יכוון את פניו או את ליבו. לגבי זה ראינו ברייתא אחת שמפרטת יותר לגבי כיוון הפנים, ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים, הכפורת. וראינו עוד שתי ברייתות שמדברות על המתח בין הצורך לעמוד בתפילה, כלומר לרדת מהחמור, לבין צרכים אחרים, וזה כוונה או סמיכת גאולה לתפילה. לגבי המתח בין הצורך לעמוד לבין כוונה, ראינו שתנקם אמר שעדיף שירד, אפילו שהוא יכוון פחות, ורבי אמר שעדיף שישאר לשבת על החמור בשביל שיכוון יותר. אפשר לחשוב על נפקמינה לגבינו לגבי תפילה באוטובוס או במטוס למשל. לגבי המתח, לגבי סמיכת גאולה לתפילה או עמידה, זה קורה באדם שיוצא מוקדם לדרך, אז תנקמה אמר שעדיף שיתפלל 18 לפני שהוא יוצא בעמידה, ורק אחר כך יתפלל קריאת שמע, אפילו שאז הוא לא סומך גאולה לתפילה. רשב"א אמר שעדיף כן לסמוך גאולה לתפילה, אפילו שאז את העמידה הוא עושה בדרך כשהוא יושב. את אותו דיון גם ראינו לגבי הרבנים שהיו יוצאים מוקדם להעביר שיעור, שמריימר ומרזוטרה עיכבו את השיעור בשביל לעשות מניין בבית. רב אשי לא רצה לעכב את השיעור וגם לא רצה להקדים את 18 לקריאת שמע, לכן הוא עשה הכל תוך כדי השיעור כשהמתורגמן מדבר, אחר כך בבית הוא עוד פעם חזר על 18. זה היה החלק השני של השיעור. בחלק השלישי דיברנו על חיוב של תפילת מוסף, ראינו שלוש דעות, רבי אלעזר בן עזריה אומר רק במניין, חכמים אומרים בכל מקרה גם ביחידות, ורב יהודה אמר שאם יש מניין אז היחיד לא צריך, אבל אם אין אז היחיד צריך. להלכה ראינו דעות לכאן ולכאן, סיימנו בזה שרבי ינא התפלל פעמיים, אז כנראה הוא פסק כמו חכמים שיחיד צריך, אפילו שיש מניין באותה עיר, וכיוון שהזכרנו תפילה פעמיים, אז אגב זה בנו את רבי חייא בר אבא שגם הוא התפלל פעמיים, ורבי זרע ניסה להבין למה, והמסקנה הייתה שהוא שכח יעלה ויבוא, לכן הוא חזר, וזה שיש ברייתא שאומרת שלא חוזרים, זה לגבי השליח ציבור בחזרת השץ, אבל יחיד כן חוזר, אבל רב מקביל את זה דווקא לשחרית ומנחה, ולא לערבית, כל טוב.